הנושא שנאמר אותו היום זה על יציאת מצרים. מישהו היה כאן פעם ביציאת מצרים? אתה, אני זוכר אותך, אבל לא הייתה לך קרחת אז. איך הרמב״ם אומר, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יוצא ממצרים בכל דור ודור. גם הדור שלנו. התורה באה ללמד אותנו שיציאת מצרים זה לא רק עניין היסטורי שהיה פעם, אלא זה נוגע לכל הדורות, לכל האומות, לעם ישראל ולכל יהודי בעם ישראל ויוצא ממצרים. אומרים, מה זה מצרים? מצרים, המילה מצרים, מצר, לשון צרות, מן המצר קראתי ענני במרחביה. נכון? אין אדם שאין לו קשיים. יש כאן מישהו שאין לו קשיים חוץ מהרב יוסף. הכהן, אין לו קשיים בכלל. זה לא מקרה הדבר הזה. אין מקריות. הקדוש ברוך הוא מסדר גם את הקשיים. זה חלק מהמציאות האנושית, נאמר. מאז בריאת העולם, מאז שהאדם היה בגן עדן, וגורש מגן עדן, ועד היום יש קשיים כאלה ואחרים. יציאת מצרים זה לצאת מהמצרים, לצאת מהצרות. ובין השאר, כשיצאו ממצרים, כתוב שהם יצאו ברכוש גדול. אני הבאתי כאן את המקור, אני מצטט את הפסוקים, שלפני שמכת בכורות, הדבר האחרון שעושים היהודים, הם מנצלים את המצרים, דהיינו, יוצאים ברכוש גדול, כתוב, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו, ואישה מעת רעותה, כלי כסף וכלי זהב, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. זאת אומרת, שיצאו ממצרים, לא יצאו בידיים ריקות. הם יצאו כל אחד עם רכוש גדול, נאמר, יצאו משם. גם היום, אני מוכרח לומר, אמרנו שכל דור ודור, אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא היום יוצא ממצרים. איזה רכוש אנחנו יוצאים היום? אחרי 2000 שנות גלות, שם היינו בסך כמה מאות בשנות גלות, יצאנו ברכוש גדול, איזה רכוש אנחנו יוצאים היום? איזה רכוש? כמה דירות יש לכם? אבי, אל תגיד, אתה לא חייב לגלות, כי זה מס הכנסה. אין הכוונה... לא, אין הכוונה באופן פרטי רק. באמת, הרב זצ"ל, כשהוא מתייחס לעובדה הזאת שיצאו מרכוש גדול, אז הוא מביא כאן הסבר מאוד שנוגע לדור שלנו, למציאות שאנחנו חיים, מהו הרכוש הגדול ומה המיוחד היום במדינת ישראל, איך זה בא לידי ביטוי הרכוש הגדול המיוחד שיצאנו ממצרים. תודה רבה, תזכה למצוות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יישר כוח. ברשותכם נקרא את הדברים שכותב הרב בעין היה על היציאה ברכוש גדול, ומדוע זה כל כך רלוונטי הדבר הזה דווקא לדור שלנו, היציאה ברכוש גדול, למצב לא רק האומה אלא מצב האנושות כולה, היציאה ברכוש גדול. ברשותכם אני אצטט כאן את דברי הרב, מביא את הגמרא. כתוב, דבר נא באוזני העם. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו, דבר נא באוזני העם. מה זה נא? אין נא אלא לשון בקשה. אני מבקש ממך, אני מתחנן ממך, שלא יצאו ממצרים בידיים ריקות, אלא יצאו מרכוש גדול. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, אמור להם ישראל בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, ועבדו אבינו אותם בברית בין הבתרים, קיימתי, קיים בהם, ואחרי כך, כן, יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. אני הבטחתי שתי הבטחות, שהם יעבדו במצרים עבודת פרך וכל מה שהיה. אבל זה התחלת הסיפור, סוף הסיפור שיציאת מצרים, מה? יצאו ברכוש גדול. יצאו ברכוש גדול. על זה הרב מרחיב כאן את הדיבורים, והרלוונטיות של הדבר הזה, או השייכות של הדבר הזה לדור שלנו, לתקופה שאנחנו חיים בתוכו. אני רוצה לפני זה, אולי דברי הקדמה. אני לא יודע אם אתם יודעים שמדינת ישראל היום היא מדינה חזקה. אל תשימו לתעמולת הבחירות, בסדר, אני מבקש לכם. מצד האמת. מצד האמת, היא מדינה חזקה, כלכלית, צבאית. בעולם מעריצים אותנו. מנהיגים באים לכאן. לא בגלל שאנחנו נחמדים. אלא בגלל שאנחנו חזקים, זאת תהיה הסיבה. אתם מישהו שם לב לדבר הזה?
יש לנו מוסרים.
גם זה, אבל קודם כל חזקים. אם היינו מוסריים ולא חזקים, לא היו מסתכלים עלינו.
מוסרים
ולא
חזק לא קיים.
כן, זה כבר עניין של חינוך. אבל נדבר כאן מבחינה היסטורית, ממשית, מדינית. היום מדינת ישראל היא מדינה מאוד חזקה, יחסית לגודלה, למספר האוכלוסים וכל הדברים האלה. היא נחשבת למעצמה בכמה נושאים. זה לא מקרה הדבר הזה. זה קשור, זה שיצאו מיציאת מצרים ברכוש גדול. הרב כאן מרחיב את הדיבור הזה, מדוע כל כך חשוב לצאת ברכוש גדול ממצרים, שיסתכלו עלינו אומות העולם. כל אומות העולם, בהערצה, לא רק בגלל הצד המוסרי שלנו, הרוחני שלנו, אלא גם בגלל שאנחנו חזקים פיזית. כמו שציינו, כלכלית, צבאית, אנחנו מדינה חזקה היום. בוא נראה את הרב, הוא מסביר את זה, מנמק את הדבר הזה, זה קשור לצד המוסרי והצד הרוחני, אבל בצורה כזאת. בוא נראה. עיקר הכוונה העליונה של יציאה ברכוש גדול היה כדי לרומם את רוח העם שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות, בטבע השפלה נפשו ואינו מבקש גדולות. אדם שהוא עני, אדם שאין לו כוחות פיזיים, והוא נמצא במצוקה כלכלית כזאת, חוץ ממני יש עוד כאן מישהו שנמצא במצוקה כלכלית. אתה? לא, אני חושב שיש. אתה, יש לך בעיה? אין לך, יש לך בעיה. אין לך בעיה. אבל אני זוכר שהייתי אברך צעיר, עם חובות מכאן ועד הודעה חדשה. זה לא היה פשוט הדבר הזה. כשאדם יש לו גיבנת, סליחה שאני אומר, גיבנת כלכלית, חובות, וזה, הוא לא יכול להסתכל רחוק. הוא מסתכל על המציאות העכשווית שלו, הוא צריך לפתור את הבעיות העכשוויות שלו. הדלות, העוני, והדברים האלה לא נותן לנו, לא נותנים לאדם יכולת להביט בגדול, נאמר. כל זמן שהוא תקוע בבעיות הפרטיות שלו, הכלכליות שלו וכל זה, זה באופן פשוט. בא הרב ומסביר, זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שעם ישראל יצא ממצרים ברכוש גדול, זה בגלל הייעוד של העם היהודי. הייעוד ההיסטורי של העם היהודי. איפה מתחיל הייעוד ההיסטורי של העם היהודי? איפה הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? קבע מטרה, נו צדי. ושאברהם אבינו, יפה מאוד. ואשכה לגוי גדול. ונברכו בך כל משפחות האדמה. אבל אם היינו עם עני ומסכן, כמו שהיינו בגלות, לא היה משפיע שום דבר. היו מסתכלים עלינו ככה. והיום, ברוך השם, אנחנו עם חזק, מדינה חזקה. הדימוי שלנו בעיני העולם, וזה רק ההתחלה דרך אגב, אם נסתכל קצת קדימה לעוד 50 שנה, וואו, מה שכאן יהיה. אתמול נסעתי לחתונה בגוש דן, באיזה מקום, חתונה של מישהו מהמשפחה, ואני ממש התפעלתי. אתם לא נוסעים בכבישים בארץ, מישהו כאן נוסע בכבישים? אתם לא נוסעים. אתם נוסעים בקו, הבית, נכון, נהיה משהו. איך המדינה הזאת השתכללה? לא יאומן. לא יאומן. איזה כבישים, איזה מחלפים. אני לא יודע אם יש היום בעולם מדינה עם תשתיות כאלה כמו במדינת ישראל. אתה היית בארצות הברית, שמעתי. לא איפה. מקסיקה. מה?
כל מקום פה יותר
רפי. יותר, נו.
גם כשהייתי בערב ששורים מים כל הזמן, אני מעדיף את המים שלנו.
לא, המדינה מתפתחת ותתפתח. כל זה בגלל מה? ויצור ברכוש גדול. מי שיש לו רכוש גדול, מסתכלים עליו לגמרי אחרת, מאשר הוא מישהו דלפון או מישהו עני.
בעל המאה הוא בעל הדעה.
בעל המאה הוא בעל הדעה, היום זה כמעט ככה. אז זה מרחיב כאן הרב זצ"ל.
אבל זה צריך להביא לא רק לשאיפות כלכליות, רכוש גדול, הוא רק שצריך להביא למעלות הנפשות והמידות העליונות.
ודאי. נפש בריאה. בגוף בריא, תוליכנו קוממיות לארצנו. אומרים חז"ל, מה זה קוממיות? שתי קומות. הקומה הפיזית, הקים מדינה, מה שנקרא, והקומה הנשמתית. הקומה הנשמתית זה הממד הזה, זה כמו הילד שהוא נולד. אנחנו דואגים לגוף שלו, שיהיה בריא, יעלה במשקל. זה בסדר? אנחנו ילד עדיין, מבחינה לאומית. עדיין אנחנו בייבי, אנחנו ילד. אבל תמיד הורים מסתכלים לא רק על הילד כשהוא תינוק, אלא מסתכלים איך הוא ייראה מתחת לחופה. נפתלי, איך היה לכם עכשיו חתונה, נכון? אתה חשבת על הנכדים שיצאו מהזוג הזה? חשבת על זה? אני מברך אותה, שיהיה להם הרבה ילדים. אתה רוצה להסתכל בפרספקטיבה גדולה. מי שרואה רק את העכשוויות, הראייה שלו היא מוטעת. היא צרה מאוד. אנחנו צריכים להסתכל על העתיד. מה יהיה בעתיד במדינת ישראל? מה אפשר עוד לפתח? יש עוד משהו לפתח במדינה? פיזית. יש? מה? תגיד מה. כן, הכבישים כאלה רחבים, מסילות ברזל בכל מקום. מה עוד צריך?
מה עוד? אני רוצה שאני אתן לך דוגמאות הרב מיני. למשל, בתי חולים לפתח אותם עוד יותר, לאפשר לאנשים יותר להיות...
לא, אתה מסתכל על העכשיו.
לא על העכשיו, על העתיד.
אני מדבר על העתיד בעוד 20-30 שנה. כי ביתי בתפילה יקרה... לכל העמים, צריך לפתח כאן אפשרות לשנע מיליוני מיליוני אנשים, כן או לא? זהו, תמיד צריך להסתכל על המציאות בעיניים של הנביא. רק זה כבר עכשיו. כתוב שאדם בא לשמיים, כולנו נגיע לשמיים. אז שואלים אותו בפטירה, כמה שאלות, מה הוא עשה בחיים? אני לא רוצה לשאול אתכם. לא כל אחד יש לו תשובות. ציפית לישועה, יפה. אז השאלה, ציפית לישועה? רש"י אומר במקום, האם ציפית, כשאתה חיית, להתקיימות דברי הנביאים? ציפית לדבר הזה, או שאמרת זה, זה לא בראש שלי. ציפית לדברי הנביא, כך צריך להיות מבט של יהודי. אנחנו כאן היום רואים בחוש, ממש בחוש, עין בעין, את דברי הנביאים. אבל אבותינו, אלה שהיו בגלות 2000 שנה ויותר, כל הזמן ציפו שדברי הנביאים האלה יתקיימו. כמו שאומר הנביא, עוד יתהלכו בירושלים, זקנים וזקנות, ילדים וילדות. אתה פותח את העיניים כאן בשדרות המאירי, מה אתה רואה? לפני מנחה? לפני מנחה, אתה רואה זקנים הולכים. ועל יד זה הגן, ילדים וילדות. אתה רואה את הנבואה במימושה. אבל מה יהיה לעתיד לבוא? מה יהיה לעתיד לבוא? אני רואה, כל אחד יש לו בעיות, לא יכול להסתכל על העתיד. מה זה גאולה שלמה? מה זה גאולה שלמה? מה הכוונה? מה זה בית המקדש? יש הרמח"ל, יש לו מבט כזה ענק, מגיד בראשית אחרית, שהוא כתב מאמר מיוחד על הגאולה, נקרא לגאולה, מה יהיה לעתיד לבוא בעולם, מה יהיה? לא מבחינה פיזית, זה פשיטה, מתפתח מצעדי ענק מיום ליום, כל הטכנולוגיה, הכל מתפתח ברוך השם, אלא מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, מה יהיה לעתיד לבוא? זה מעניין אתכם. הכירו וידעו כמה, כי השם אלוקי ישראל, מלך תגיד, ומלכותו, בכל משלה. אבל למה הכוונה? אומר הרמח"ל, במאמר הגאולה, אומר דבר יסודי, אומר, הבעיה היא מצב הרוח. מצב הרוח. כשהאדם הראשון היה בגן עדן, לפני שהוא גורש מגן עדן, לא הייתה עצבות בעולם. שמחת עולם על ראשם. אני לא יודע, מישהו ראה פעם שמחה בחייו. בחתונה שלכם, ראה איזה שמחה. אבל זה רק ניצוץ. ניצוץ. החתונות שאנחנו רואים הן ניצוץ של מה שיהיה לעתיד לבוא. תהיה שמחת עולם לעתיד לבוא. מה זה שמחת עולם? מסביר הרמח"ל, אנשים יהיו שמחים. לא תהיה עצבות בעולם. אנחנו התרגלנו להיות עצובים. למה אתה עצוב, רבי יוסף? תן חיוך. תן חיוך. אני יודע, יש לך בעיה פה ושם, אתה חושב עליה. נכון או לא? העצבות זה היה עונש של האדם הראשון שגרשו אותו מגן עדן. בעצב תלדי בני, ביצבון תאכל לחמך. מישהו כאן עצוב לפעמים? איך הייתה להיות עצוב פעם? מתי? פעם אחרונה? רק לפני שבוע. אתה לא אשם. האדם הראשון. שגרשו אותו מגן עדן. מה יהיה לעתיד לבוא? מבחינה עולמית, מבחינה אנושית, מבחינה לאומית, תהיה שמחת עולם על ראשם. כך מסביר הרמח"ל. השמחה תהיה גדולה, אבל כשתהיה שמחה גדולה, אנשים לא יכולים להיות עניים, שחיים בשגרה פת לחם, רעבים. צריך שאנשים תהיו אלא הם... יחיו חיים נורמליים מבחינה פיזית, מבחינה כלכלית. אז כל ההתפתחות של העתיד לבוא על מנת שיתגלה הממד הרוחני, השמחת עולם על ראשם, כל זה תלוי באמרה הזאת שאומר, ויצאו ברכוש גדול לא קיימת בה. אז יאללה, שיצאו ברכוש גדול ממצרים. כן, בבקשה.
כתוב לא יחדל אביון מקרב הארץ.
לא יחדל אביון. כן, אני שמעתי על זה, שמעתי על זה, שמעתי על זה. בסדר, אז מה? מה אתה רוצה להגיד? שיהיה אביון אחד במוזיאון. יגידו, תראו, פעם אני רואה, אתם רואים את הבן אדם ההוא עם, עם הבגדים הקרועים וכל זה, זה היה פעם, גם היום אתה רואה במוזיאון לפעמים. מה שהנביא קיים, הבטיח, התקיים, אשר דבר אחד מדבריהם, לא ישוב אחור, הכל התקיים. כאן, במכון מאיר, אתם לא נמצאים בליל ליל, ליל שבת. אתם לא נמצאים. נמצאים? זה שמחה כאן. ואנשים חושבים שבגלל אולי זה, אולי בגלל זה, זה לא ככה. זה דור שמח. אנשים שמחים באופן הטבעי ביותר, לא בגלל ששותים יש או משהו כזה. אלא השמחה היא אמיתית, טבעית, ספונטנית. אז אני מסביר לך לתלמידים, זה בגלל הדור. זהו הדור, זה דור של שמחה. דור שהקיבוץ גלויות, זה שמחה גדולה. אין, איך אומרים, כיום שקיבוץ גלויות זה כיום שנבראו בו שמיים וארץ. זה הדור שלנו, התחלת הדור שלנו. אז זה יהיה לעתיד לבוא. אבל שתהיה באמת שמחה כזאת, אנחנו צריכים להיות שלמים גם מבחינה פיזית, מבחינה כלכלית, גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית וגם ברמה העולמית, נאמר ככה. יש שפע בעולם. כבר היום יש הרבה שפע. נכון שיש עוד עוני פה ושם, אבל לעומת מה שהיה פעם, היום יש, ברוך השם, שפע גדול. על זה מרחיב כאן הרב את הדיבור. בואו נראה את ההמשך. אומר, אדם שיש לו רכוש גדול, אז הוא יכול לחשוב בגדול. אדם שכמו שאמרנו, יש לו צרות כלכליות או גיבנת, אתה יודע, מישהו ראה פעם, אדם גיבנת, קשה לו להרים את הראש. הראש שלו תקוע באדמה. אז זה מה שהוא אומר, זה הבקשה של, של אברהם אבינו, של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. שיצאו ברכוש גדול ממצרים. על כן ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות, כדי שיבוא מזה גם כן לשאוף לגדולות במעלות הנפשות והמידות העליונות. על כן, להורות שאין זה עיקר תכלית לשאוף אל אהבת כסף וזהב, זאת לא הייתה המטרה. שביקשו להוציא את כלי כסף וכלי זהב, זה לא העניין. העניין מהו? להיות במצב כזה שנוכל באמת לממש את הייעוד הרוחני שלנו. וזה אפשר לממש רק במה? בשמחה. ואם היינו יוצאים עניים, אז לא היינו שמחים. על כן לא בא דבר בתורת ציווי כי אם בבקשה. יש בקשה. למען יעלה הדבר בשלמות. דיינו מתוך בחירה חופשית. רוחם השפל יתרומם על ידי ראותם עצמם מסובלים באושר. ואם זה ידעו שלא זוהי תכלית המבוקש. מישהו רוצה להיות כאן עשיר? מה אכפת לכם? הרבה נכסים? מי אמר לי?
איזה עשיר, הוא שמח
בחלקו. כן, עשיר, נכון, אתה צודק. אבל מרבה נכסים,
מרבה דאגה.
מי שדיבר איתי, אה?
מי אומר שמרבה נכסים זה עשיר?
אתה צודק, אבל זה מה שאני שואל. מישהו רוצה להיות עשיר? כן, בשביל שתבוא למכון מאיר, ללמוד תורה. זאת מטרה. אבל אם כל המטרה היא לצבור און בשביל לדאוג לעלון, אז זה לא. שהרי כל העניינים התכליתיים נאמרו להם בתורת ציווי והזרה. ודבר זה של רכוש גדול בלשון בקשה והתנצלות, כדי שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, ואמירתו של אברהם גם כן יש לומר מפני שכל מטרתו, של אברהם אבינו הייתה, המטרה הייתה מה? להעמיד אומה המכרת את השם, כמו שהוא אומר, ויקרא שם בשם השם כאל עולם. זה מטרתו של אברהם אבינו, מטרתו של עם ישראל, של מדינת ישראל. ומודיעה שמו הגדול בעולם על ידי מציאותה של האומה והנהגתה בדרך שעשה הוא עליו השלום ביותו אחד בעולם, עדיין הוא אברהם אבינו, ולפעול על עמים רבים. בשביל להשפיע על עמים רבים, מה צריך לעשות? צריך גדולת הנפש ושאיפה גם כן לרכוש ומקנה וקניין. דהיינו, מה שרואים היום את ההתפתחות הכלכלית של מדינת ישראל, כל זה בא שיהיה גדלות רוחנית, לא בשביל חס ושלום אוהב כסף לא ישבע כסף, אלא בגלל הממד הרוחני על הגדלות, שעל ידי זה מתקרבים עמים רבים זה לזה, למדים איש מדרכי רעהו, כמו שהיום רואים את זה בחוש, שעמים רבים באים לכאן ללמוד מאיתנו איך לנהל כלכלה, חקלאות, כל דבר כמעט, לא נקרא, הייטק, כל הדברים האלה. על כן, על ידי אהבת הכסף, שמזה בא מקנה וקניין, כשהוא במצב הגון כמובן, לא חס ושלום, לא בצורה הגונה, לעשות עושר במשפט, מביא גם כן לידי התכלית המבוקש, להאיר אור השם על ישראל בעולם. אז אנחנו מקבלים את הממד ההשפעתי, נאמר, על אומות העולם. מה שאין כן, אם יסתפקו בשפלות נפשם רק להיות מראים בעד, כרואים, נאמר, בעדר. אם היינו, איך אומרים?
עם של
עיקרים. עם של עיקרים, רואים, ועיקרים לבדם. דבר לא יהיה להם עם אדם. אדרבה, הסתכלו עליהם בשפלות. ועמים זולתם לא ידעום. איך מתפשט אור השם בעולם? נזכר, אני לא סיפרתי לכם פעם, ישנו יהודי יקר שהוא קבלן גדול מאוד במדינה, הוא בונה הרבה דברים. אז הוא גם עזר לנו כאן בבניין החדש שלי, פילנטרופ, הוא עזר לנו קצת בעניין של חלק מהבניין הזה. אז שהוא בא לכאן, הוא סיפר, הוא בא מביקור בסין. הוא היה בסין, ולקחו אותו, הסינים הזמינו אותו כאיש כלכלה וקבלן גדול וזה. אז הוא סיפר שהם ישבו בישיבה עם אנשים מכובדים שם בסין, שם הכל בקנה מידה של מיליונים, מיליארדים. אז בדרך אגב, שאלו כמה אנשים יש לכם במדינה? אז הוא אמר, אז זה היה, אני חושב, 5 מיליון, זה היה לפני הרבה שנים. אז פתאום הוא שם לב שכל האנשים שם בשולחן, פתאום הסתכלו עליו כאלה, סליחה שאתה אומר, קוקו. אתה נורמלי? אתם מעצמה. שכונה אחת באיזה עיר בסין, זה יותר מ5 מיליון. ואתה רוצה להגיד, כאילו, אתה רוצה לספר לנו סיפורים שמדינת ישראל זה כל מספר האוכלוסין? היה לו לא נעים, פתאום כל היחס אליו השתנה לגמרי. לא האמינו שיכול להיות שמעט, כל כך מעט נעים. והדימוי שיש לה שם על מדינת ישראל, זה הדימוי של מעצמה. למה הדימויים כמעצמה? כי אנחנו באמת מעצמה מבחינת מה שאנחנו פועלים ועושים כאן. זה מתאים כאן למה שהרב אומר. אם היינו באים כרועי צאן או כעיקרים, לא היו מדברים איתנו בכלל. אבל כשאתה בא לכאן עם עוצמה כלכלית ודימוי כל כך חזק, אז הם מתייחסים אלינו בכבוד. על כן, אברהם לתכליתו העליון ביקש להרגיל נפשם אחרי שפלות עבדותם, שהיה קור הברזל לצרף סיגיהם להרגילם בהכנעה הדרושה לעול תורה ומצוותיה, שיחד עם זה, שעם זה יחד יתרגלו ברוממות הנפש ושאיפה לחיים מדיניים חברתיים שיבואו על ידי הרצון להרבות הרכוש. אז זה בסדר או לא?
שלמה המלך גם הייתה לו את הכוונה. כתוצאה ממצב כלכלי חזק ושליטה, אז השליטה שלו וההשפעה שלו הרוחנית תהיה על, על, על כל העמים. ככה הוא חשב, אבל לא שהתוכנית הסתדרה בדיוק.
טוב, בגלל, הבסיס... בגלל בת פרו.
כן,
יש בעיה.
כן, אבל למה היא באה בת פרעה? אם שלמה המלך לא היה בריא כוח כלכלי אדיר,
נכון,
וחזק, היא לא הייתה באה.
נכון, נכון. אז זה מתאים בדיוק לדור שלנו. אז זה אמר, אמרנו, יציאת מצרים בכל דור ודור. ואנחנו יוצאים ברכוש גדול, ברוך השם, יצאנו ברכוש גדול. וכאמור זה רק הרב, לא רק כאן, אלא הוא מרחיב את הרעיון הזה שצריך גוף בריא, נפש בריאה בגוף בריא, כמו באופן פרטי, גם באופן לאומי. בעוד כמה מאמרים שהוא עוסק בסוגיה הזאת. בכלל צריך לדעת, כל דור ודור יש לו תפקיד. ואנחנו כפרטים בתוך הדור, כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד. אבל זה קשור לתפקיד הכללי של האומה בדור הזה, בנתון הזה, בזמן הזה, במקום הזה. ההורים שלי, זכרונה לברכה, התפקיד שלהם, הם באו לפני הקמת המדינה. התפקיד שלהם היה ממש חלוצים, בראשית. זה היה התפקיד שלהם, בזה הם ראו את חייהם, בזה הם השקיעו את חייהם, הם נתנו את חייהם. בסדר. התפקיד של הילדים שלי, מה התפקיד של הילדים שלי? תשאלו, נו. יפה מאוד. ואני אומר להם לא פעם, שהם באים להתייעץ, לצערי הרב לא כולם באים להתייעץ, אבל הם באים להתייעץ לפעמים. כשהם גומרים את הישיבה, או את המכללה, או את האוניברסיטה, או משהו כזה, מה לעשות? לא רק הילדים בבית, אלא גם התלמידים כאן במקום הזה. אז אני אומר, מה?
חינוך אתה אומר.
אני אומר תמיד חינוך. חינוך. יש לי בן, שהוא בחור, איך אומרים, כארז, כולם כארזים, אני לא רוצה שאולי הם ישמעו את השיעור הזה, אחר כך הם יבואו אליי בטענות. אבל בסדר, כשהוא גמר את המכללה באריאל, והוא למד דברים של ניהול ודברים מהסוג הזה, והיה יכול להיות או מורה, או לעסוק בניהול של כל מיני דברים. אז אמרתי לו, אני לא רוצה להזכיר את השם, אמרתי לו, תהיה המורה. שאלתי, למה להיות מורה? הוא כישרוני מאוד גם בזה, גם בזה. למה להיות מורה? אמרתי לו, תראה, קודם כל מורה, אתה לומד ומלמד תורה. אין לך ערך יותר גדול מזה. מנהל, היום אתה עובד באיזה מפעל או באיזה חברה, מחר הם פשוט או פשטים את הרגל, או שבאים לפטר אותך, זה לא נעים. אבל מורה, אתה מקבל משכורת מהמדינה עד הפנסיה. אתה מסודר. מצד אחד היה לו יכול להיות קריירה גדולה בניהול. אבל הוא בחר להיות מורה. מורה של בית ספר עממי. מאוד הצליח במורה להיות מורה. למה? כי זאת משימת הדור. דיברנו בשיעור הקודם, דיברנו כמה עורכי דין יש ביין הרע, כמה מהנדסים, כמה הנדסאים, כמה... אבל מחנכים, זה נוגע לנשמה של האומה, שהם צריכים להשפיע טוב לדור העתיד, נכון? גם אני אומר לתלמידים, לא רק לילדים שלי, אם אתם יכולים לעסוק בחינוך, תעסקו בחינוך. למרות שזה לא מזכורת מי יודע מה, אבל בכל זאת, זה משימת הדור. זה הדור של, שלנו, או של ילדינו בעצם. זה הדור של ילדינו. לחזק את הצד הרוחני של עם ישראל. כלי יש, אבל זה לא מספיק שיש כלי. אלא צריך גם תוכן, צריך שהבית, לא מספיק שיש בית. השאלה מה יש בתוך הבית. לא רק הפרטי, אלא הבית הלאומי, מה יש בתוך זה. אז מישהו רוצה לעסוק כאן בחינוך? אף אחד, אוי, סתם.
אחי, תעשו לכם מה.
אבל היום חזרת על בית המדרש, בסדר? סליחה?
בבית אנחנו
מחנכים. בסדר, קודם כל בבית. אם אין בבית אז אין כלום, בסדר גמור. אבל צריך לדעת, בסדר העדיפות האישי, המשפחתי, הלאומי והעולמי, זה דווקא הצד הנשמתי, הצד הרוחני, המוסרי, הערכים. זה הדבר הכי חשוב בדור שלנו, ככה אני מרגיש את זה. כלים יש לנו, מדינה יש לנו, הכל יש לנו, כלכלה יש לנו. אבל מה צריך עכשיו? ערכים, נשמה, שורשים, זה מה שצריך. מה מכון מאיר עושה? מה אנחנו עושים? משתדל. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, אתה רואה כאן אנשים מבולבלים, לא יודעים לאן ללכת ומה לעשות, כל הדברים האלה, והם מוצאים את דרכם לכיוון דווקא הכיוון הרוחני, הערכי. זה מה שהרב אומר כאן. יעשו ברכוש גדול, אבל זאת לא המטרה, להיות עשירים. המטרה היא להיות ערכיים. שעם ישראל תהיה נערצה בגלל הצד הכלכלי, אבל יותר מזה מהצד המוסרי והצד הרוחני. כאן גם המאמר הבא מאורות, אני מצטט כאן, באותו עניין. הוא אומר ככה, התפתח היישוב בארץ ישראל. מתי זה נכתב הדבר הזה?
80 שנה.
יותר. זה 100 שנה. התפתח היישוב בארץ ישראל. ייבנה הבניין הלאומי, כיום הזה. אז עוד לא הייתה מדינה בכלל. מדינה הייתה בגדר של חזון, של חלום. מתוכו יפוח רוח גדול. דווקא מתוך הבניין הלאומי, דווקא מבחינה הזאת, גוף, כמו שאמרנו, הגוף, בתוכו תתגלה הרוח הגדולה. נשמת האומה תתעורר לתחייה. שאלו אותי מתי זה יהיה?
כבר
קורה. שאלה איך אתה מסתכל על המציאות. אם עדיין אתה מסתכל דרך החור של הגרוש, אתה בעיה ובעיה. אבל אם אתה רואה היום את ההתפתחות, בלי עין הרע, מכל הבחינות. מעומק טבעה תכיר את כל מהותה, האומה תכיר את מהותה. מעוצם כוחה תכונן את סדרי חייה העצמיים. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם. לא רק אלינו, אלא האנושות כולה. ואין צריך לומר בקרבה פנימה, זה פשיטה. המורח, משון חולשה, ודלדול הכוח השורר עכשיו, אז, לפני 100 שנה, מונע הוא את גאון האמונה מהופיע בעולם. מעכב הוא את המהלך החי של המצוות המעשיות וקשר האמונה האלוקית אשר בתוכן מלהופיע בכל הדרום. אבל, אומר כאן הרב, אז, לפני 100 שנה, ואנחנו עדיין לא רואים את זה במלוא העוצמה, אבל נראה את זה, נחוש בזה בהמשך הדרך, אבל התפרץ הכוח הפנימי, כאר פרצים. מה זה אר פרצים?
הרגש.
הרגש. התפרץ הכוח הזה. והחיים הישראלים מתוך הכרח פנימי, כמו שאנשים יגידו, יש לנו את החומר. האם זה מספיק?
לא.
צריך גם נשמה, רוח. אני רוצה לספר שפעם, לפני שנים רבות, בא לכאן בחוצ'יק מרמת השרון. בא לכאן, שאלת למה באת לכאן, מה הסיבה? זה היה, ניר היה ממש בחיתולה. אז הוא אומר, אבא שלי הוא עשיר גדול, והוא רצה להביא חום הביתה. אז מה אז, רק אז התחיל המודה הזאת של המזגנים, היום זה... אבל פעם לא היה מזגנים במדינה. אז הוא הביא מזגן הביתה, הוא אמר, עכשיו יהיה חום בבית. זה לא עזר, אז הוא הביא שטיח מקיר לקיר. זה גם לא עזר, אז הוא סידר קירות משיישים. זה גם לא עזר, אבא שלי לא מבין, אני צריך את חום הלב. זה מה שאני צריך. לא את השטיח מקיר לקיר ואת השי של הקירות. אז באתי למכון מאיר. למה? אני מחפש חום. חום, חום מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית. הוא צודק הנער הזה, הבחור הזה. היום הוא כבר מבוגר. אבל זה לא הנחלתו שלו רק. זה הדור שיבוא אחרינו, וכבר היום הוא אומר, זה לא העניין. העניין הוא באמת איך להכניס תוכן לבית. משמעות, אהבה, חום. זה הדבר הכי חשוב. מי שעוד רוצה להתחתן כאן, אתה התחתנת כבר? אתה. כן. הנה, תבואו הביתה, תראו איזה חום יש. איזה אהבה, נכון? אל תגיד, בסדר? זה העיקר. העיקר זה לא הקירות. העיקר זה התוכן, המשמעות. אבל התפרץ הכוח הפנימי כער פרצים, והחיים הישראליים מתוך הכרח פנימי ומתוך הכרה חופשית גם יחד, יעשו באותו הצוויון הראוי להם. הצוויון הטבעי להם הוא אשר יביא את התשובה הגדולה. מהי התשובה הגדולה? את התשובה מהאהבה. כנראה שהרב היה בקמפיין. תשובה מהאהבה. הרב מדבר על זה כל כך הרבה שהדור שלנו זקוק יותר מכל לתשובה מהאהבה. ולא שום נפילה חומרנית, אדרבה, החומר, הכלי יישאר כלי, לא יבטלו אותו. כי אם תשובה פנימית נובעת מעומק האמת שבאור החיים של הנשמה, אין להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי הטבעי ההולך וסוען אז וגם היום. גם הקלקולים שהוא מקלקל במהלכו, סופם לבוא לכלל בניין ותיקון, במהרה בימינו, אמן. שיהיה לנו שבת שלום, נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו.